ובכן, אנחנו פותחים בסדרת שיעורים שכפי שהבנו מציבור המשתתפות הקבוע, כבר מזמן לא עשינו את זה. הסדרה הזאת תעסוק בהלכות והדינים שקשורים לסדר היום היהודי, כלומר מהשכמת הבוקר עד לשינה. הדינים שמקיפים את סדר היום היהודי יתבהרו בעזרת השם במהלך השיעורים שלנו, וכדאי להתמיד ולהגיע לכל שיעור ובזמן כדי לשמוע גם על רצף העניינים וכדי להתעדכן במקסימום הדברים שאפשר לדעת, וזה מאוד חשוב, ולא לפרש אפילו להגיד לבעל או לאח או לבן למדנו בשיעור כך וכך, אף אחד לא מספיק את כל התורה בבת אחת, ייתכן שסעיפים מסוימים שמתי לא שמעו עליהם. ובכן, השכמת הבוקר בדיני נטילת הידיים שחרית, ובהמשך גם שאר סוגי הנטילות שלא קשורים לנטילת ידיים לסעודה, וזה יתמשך כנראה לפני 2-3 שיעורים. אני כבר פותח מיד כשקמים, צריכים להגיד מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזר תבי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. צריך לשים לב שהפסיק צריך להיות אחרי המילה בחמלה, מכיוון שזה מיוסד על הפסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך. זה שאנחנו נשמה מתחדשת, אנחנו מרגישים התחדשות בכל בוקר, זה בגלל שקדוש ברוך הוא נאמן בפקדונו, הפקדנו בידו את הנשמה כשהלכנו לישון, הוא נאמן בפקדונו, מחזיר לנו אותו חדשה עם כוחות חדשים. אז מודה אני לפניך מלך חי וקיים שזרת בי נשמתי בחמלה ברחמים רבה אמונתך. אמנם אם הילדים אומרים בחמלה רבו אמונתך, אז ילדים זה ילדים, אבל צריך לדעת שזאת הדרך האמיתית והנכונה. בכל אופן, את הדבר הזה אומרים לפני נטילת הידיים, כלומר כאשר אנחנו עוד ומה שדבר עליו בריחות יותר, רוח התומעה שורה על הידיים, ואסור 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 ואסור, אבל את המילים האלה אומרים, ויש את ההסברים בניגלה, וההסבר בתורת החסידות, שהאמירה הזאת שייכת לעצם הנשמה של היהודי, שהיא לא מקבלת תומעה. ידוע שמה שיש עסקים ובעיות, זה עם חלק הנשמה שמתפשט, ונמשך ששם יש מקום למעשה המצוות או עבירות יש להם משמעות, משקן עצם הנשמה זה מה שכתוב חבוקה ודבוקה בך, כלומר היא חבוקה ודבוקה בעצם הנשמה, בעצם הקדוש ברוך הוא, הניצוץ הקדוש הזה שלא מקבל שום תומה, ככה שהמודה מלפניך נמשך ומגיע לשם. יש ביורים ארוכים של הרבי בנושא, יש קונטרס שיצא לאור בשם עניינה של תורת החסידות, והרבי שם אומר כמה ביורים במודה אני לפניך, וזה מבסס ומייסד את החידוש של תורת החסידות. הקופן אנחנו חוזרים לחלק ההלכה, שאלה שנשאלה, שאלו את הרבי האם אישה תומה מודה אני לפניך, או שהיא תגיד גם כי כמו הנוסח שכתוב בסידור, והתשובה של הרבי הייתה כמנהג המקום בזה. כלומר הרבי לא אומר מה לעשות וגם לא שולל אף אחד מהצורות, כמנהג המקום בזה. כמה שידוע לי המנהג הרובר בן ענש אומרים כרגיל מודה אני לפניך, לא משנה את הנוסח. בבתי החינוך הירושלמים העתיקים והוותיקים יש כאלה שאומרים עם הבנות מודה אני, אבל המנהג המקובל הוא להגיד מודה אני. בשעת אמירת מודה אני כותב הרב הרייץ בספר המאמרים תפשין יוד, משם זה נעתה גם בספר המנהגים, מניח כף שמאל על כף על של ימין, ככה מניח כף שמאל של ימין ו מרכיב ראשו בעת אמירת מודה אני, וספר של סיפור שלם שהוא שאל את אבא למה ומה העניין. הופה, מקום מאוד מוצלח, על כל פנים שם מסופר שהרבי היה צריך לספר לו, אין מה לספר. אז הרבי היה צריך לספר שהוא שאל את אביו למה, ואז אבא שלו אמר לו לקרוא למשרת. המשרת היה אדם מאוד מאוד פשוט, בקושי לא היה שייך אפילו להבין מה הוא מתפלל, אדם מאוד פשוט, ושאל אותו, קרא לו בשמו, אמר לו, איך אתה אומר מודה אני? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, הרסה מעצמו על יד ימין, מכופף את הראש, והוא אומר, למה? כי ככה אבא שלי לימד אותי. אומר, אתה רואה? צריך לקיים דברים גם בקבלת או לא, הכל צריך לשאול למה. אבל כן, זה לא אומר שלא צריך בכלל לשאול למה, אבל העניין הספציפי הזה, מסופר שם הסיפור הזה. רק עוד רגע אחד. עכשיו מסוכן לקום מהמיטה בפתאומיות. אנחנו מתעוררים, רואים שמאוחר, נותנים קפיצה מהמיטה מיד. זה לא, מכיוון ש... כתוב בשולחן ערוך שזה דבר מסוכן לעשות אותו. רק סליחה רגע, באמצע השיעור. אז גזור את הדיקום זה שי. אז ככה, אדם שקם בלילה, אדם שקם בלילה על מנת להיות ער, כלומר שאנחנו מתעוררים בלילה, אנחנו התעוררנו שירותים, נותנים ידיים, אבל אנחנו לא רוצים להישאר ערים איזשהו משך זמן, רוצים לחזור לישון, יורדים מהמיטה, לא יורדים מהמיטה, וזה לא קימה על מנת להיות ערים משך זמן. אבל אם מתעוררים בלילה על מנת להיות נאורים, אז אומרים אלוקיי, נשמה שנתת בי בלי שם ומלכות. כלומר, כאן שנתת, ברוך אתה, רזים נשמות נתגרים מתים, וכשחוזרים לישון, אומרים שוב המפיל, שוב בלי שם ומלכות. כמובן שאתה מפיל עוד הפעם, זה רק אם זה עדיין לילה, ביום לא אומר. אבל אם לא חושבים להיות ער, רק תעוררו לצרכים או לתינוק כיצא, וזה לא צריך. זה בנוגע למודה אני. עכשיו, בנוגע לנטילה, אדם שישן בלילה שורה על ידיו רוח התומה כאשר הוא קם משנתו. ובלשון אדמו הזקן, אין רוח התומה עוברת לגמרי מכל וחול עד שיטול ג' פעמים בסירוגים. התנאים כדי שרוח התומה הזאת תעזוב אותנו מכל וחול, צריך שיהיה ג' פעמים על כל יד, ולא ברצף שלוש פעמים על יד ימין, שלוש פעמים על יד שמאל, אלא בסירוגים. עוד מעט נראה את הפירוט איך עושים את זה בדיוק. וגם ליטול כל פרק כף היד עד חיבורו לקנה הזרוע, כי עד שם הטומאה מתפשטת על הידיים. כלומר, מה זה כן בלשונו מפורש, נכון שעל פי ניגלה יש דעות שרק עד כאן גם כן זה עוזר, אבל הוא אומר שכדי שרוח הטומאה תסתלק איתנו בכל בכל, צריך להקפיד שהמים יגיעו עד לפה, ושזה יקרה שלוש פעמים, לא חצאי יד ונותנים את הידיים ולא שמים לב, לשים לב שיהיה ג' פעמים על כל יד, עד כל פרק, גם לתוך כל פרק כף היד, עד חיבורו לקנה הזרוע, כי עד שם הטומאה מתפשטת על הידיים. עכשיו אגב, יש דעה שרק אם זה מדובר בשינה אחרי חצות הלילה, לפני חצות הלילה, אין את הבעיה הזאת. מדברי אדמו הזקן בהמשך דבריו שם בסידור, מוכח במפורש שזה לא משנה. אם במהלך הלילה ישנו, אז יש רוח התומה, כי הוא הלאה מדבר, אדם שהיה נאור כל הלילה, האם הוא צריך לעשות נגל ועשר או לא. וזה מוכח במפורש, אם לא היה כל הלילה, ולא משנה איזה חלק מהלילה, אז אכן כן יש חובת נטילה. אני מזכיר את זה כי מסרתי שיעור בנושא הזה לגברים פעם, ואחד קם ואמר שזה רק אחרי חצות. אמרתי לו נכון שככה בן איש חי מביא, אבל הלכה למעשה לא נפסק ככה בכל הפוסקים הדעות, בפרט בלשון אדמו הזקן מפורש כאמור, שלא משנה אם זה בתחילת הלילה או באמצע הלילה, בסוף הלילה אם ישנו מתעוררים צריך לעשות נטילת ידיים כראוי. אז אנחנו חוזרים שוב לדברי אדמו הזקן. אדמו הזקן גם אומר שהנטילה צריכה להיות על פי כל הפרטים שקשורים לנטילת ידיים לסעודה. ובלשונו, גם נוגע לכשרות המים, כי כידוע לנטילת ידיים לסעודה צריך להיות מים שקשרים לנטילה, מים שנעשתה במלאכה לא קשרים לנטילת ידיים, מים חמים שהצולדת בו לא קשרים לנטילת ידיים. יש כמה וכמה דינים שאנחנו לא מתעסקים בזה בשיעור היום. בהלכות נטילת ידיים סימן שלם שעוסק כשרות המים לנטילה, וכמו כן שהכלי שנוטלים ממנו יהיה כלי שקשר לנטילה. והוא ממשיך ואומר, וגם שלא ליגע בידו הנטולה בלחלוכית המים שעל פי הכלי שנקנה בנגיעת היד שאינה נטולה. אם ביד שעדיין לא נעשו יתרג לבעסק הדין, אנחנו נוגעים במים שבידית של הנטלה למשל, ואחר כך אז המים האלה נטמאים, כי נגיעה לפני שעשינו נגלה ועשר במים נטמים את המים, כמו בנטילת ידיים לסעודה. אחרי כן, אם אנחנו לוקחים את היד הנטולה כבר שנתנו ונוגעים באותה מבין, היא חוזרת ונטמאת. אז להקפיד שלא ניגע, עוד הפעם לשאול את מור הזקן, וגם שלא ניגע בידו הנטולה בלחלוכית המים שעל פי הכלי שנטמאה בנגיעת היד שאינה נטולה. וכן צריך לזה בדברים החוצצים, שלא יהיה חציצה על הידיים. וכל דבר, ככה מסכם את זה עכשיו במילים, אני מצטט, וכל דבר הפוסם לנטילת ידיים לסעודה צריך להיזהר, לפי שכל נטילה פסולה לסעודה אין לברך עליה בשחר. אם אתה לא יכולת לסדר את זה, עשית מה שיכולת, אבל לברך ברכה שקדשת סעודה וצלת נטילת ידיים, אתה צריך שזה יהיה כדת וכדין. אז שאלו פעם פה בשיעור לפני כמה שנים שמסרתי פה את השיעור בנושא הללו, האם האישה צריכה להסיר את הטבעות כמו בנטילת ידיים לאוכל. אם היא ישנה עם הטבעת על האצבע ובבוקר כשהיא עושה נטילת ידיים, אז כשהיא נוטלת ידיים לאוכל, היא נוהגת שמסירה את הטבעת, שמה לשיש, נוטלת ידיים ומחזירה. האם גם זה צריך להקפיד? כי אדמו"ר הזקן אומר צריך להקפיד על כל ואחרי שלא יהיה חציצה. והתשובה היא שבעצם אישה שכאשר מילשה את הבצק היא לא מקפידה להסיר את הטבעת, מעיקר הדין לא צריכה להסיר את הטבעת גם מנטילת ידיים לסעודה. אז נכון ששם מחפירים ולא עושים חילוקים, אישה שולחת את הידיים נוהגת להסיר את הטבעת, אבל לגבי החומרה הזאת שבנגל ועשר גם צריך להקפיד על הכל, בהחלט אפשר ללכת על עיקר הדין שבמידה היא לא נוהגת להסיר את הטבעת גם כשמתעסקת בדברים שלא הכי נקיים, אז גם פה לא צריך להסיר את הטבעת. עכשיו יש מנהג גדול בחסידי חב"ד, שכיוון שקשה מאוד להיזהר ליד המיטה בכל הדקדוקים הללו, לעשות כמו נטילת ידיים לסעודה שש פעמים הכל ליד ולא לגעת במים פה לגעת, כי זה יוצא מדי קשה, אז עושים מה שיכולים ליד המיטה, עושים נטילה, ואחרי כן יש מה שמכונה ביידיש דצווית הנגל וסה, הנגל וסה השני, שאחרי שיורדים מהמיטה, אם צריך לשירותים אז אחרי השירותים, אם לא אז מיד ניגשים לכיור ועושים שם את הנטילה, שם אפשר כבר לעשות את זה כדת וכדין, ממש עם כל האידורים כמו נטילת ידיים לסעודה, לראות מה עושים ואיך עושים ולעשות את הנטילה השנייה כדת וכדין, ורק אחר כך לברך על נטילת ידיים וההמשך. אז זה משהו מאוד מושרש, אני נזכר שנזכרתי ש שהייתה עלייה ברוסיה בשנות ה-70, אז משפחה סבת מורחבת, הם בטח הלכו לגור כל זה, אז הגיע איזה אחד ההורים מכפר חב"ד עם הבן שלו, רוצה להכניס אותו לישיבה. אז בנוגע לרמת הלימודים בגמרא, הוא בטח ברוסיה בכל השנים לא זכה לראות אפילו דף של גמרא, אפילו לא בשיימס, לא ראה ולא שמע, מושגים בתור ולימוד התורה לא היה לו, ליהודי הפשוט, ליהודי מאוד חסידי, אבל בכוח הנסיבות. אבל מה הוא שאל אותנו? ניגש אלינו, אני זוכר כמו שעמדנו שם ליד ארון הקודש, שלושת הרמים שבישיבה, ניגש אלינו שואל, אבל צווית הנגל ועשר, נגיד בנאחתינג בייך, אתם מקפידים על הצווית הנגל ועשר? אמרתי לו, כן. ואם ככה הוא הסתבן לישיבה, זה היה הפרמטר המודד שלו עד כמה יש יראת שמיים לישיבה. סיפור לעזור לענייננו. האמת היא שאני מסעתי פעם שיעור לפני הרבה שנים, למדתי גם בבית רבקה את הילדות הקטנות, אז ראיתי שזה מכביל עליהם את החיים, לימדתי אותם שכיום שיש לנו נטלות, לא איזשהו קופסה שנותנים נגב ועשר, יש את הספר של הנגל ועשר שום, יש לו מספיק רוחב, אז אמרתי, תראו, יש לספר הזה את כל ההיקף, תקראו, כתוב, צריך לעשות את זה בצורה כזאת, היד ימין, כל ההשפעות צריכים לעבוד עם יד ימין, אבל צריך לשפוך על יד ימין קודם, אז איך נעשה את זה? אז כתוב שלוקחים את הספר ביד ימין, מעבירים לשמאל ומתחילים לטעון. אז ראשית כל תקראו את המטלה שעדיין יבישה, כן? יד שמאל על ימין, יד ימין על שמאל. עכשיו שתי הדברים לכל טובים. עכשיו קחו את שפת המטלה, כן? שפה אחת ימין, שפה אחת שמאל, שפה אחת ימין, שפה אחת שמאל. יש ארבע פינות, התרחקו ממוקדי התומה. ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. וככה אתם הסתדרתם, עשיתם נגל ועשו 100% כדת וכדין. כמובן שהם חוששים שהמים לא הגיעו עד לכאן וכו', הנגל ועשו השני לא צריך לוותר עליו, אבל הנאומים יכולים להירגע. אתם נמצאים בצד הבטוח. יש הרבה דינים פה, והם יתחילו לשאול שאלות, יש לי פה ארבע עמודים רק על הנושא הזה. אז כדאי לחכות בסבלנות ולראות אם אנחנו לא ניגע בנושא הזה בהמשך. עכשיו ככה, אדם שהיה ער, עוד לפני שאנחנו ממשיכים בפרטי הדינים של הנגל והעשר, אדם היה ער כל הלילה, או שאפילו ישן, אבל ישן פחות מחצי שעה, לא שורה לברוח הטומאה, ולא צריך ליטול שלוש פעמים, רק פעם אחת, כי כל אדם שישן ולא יודע מה קרה בשינה, או לא נגע במקומות המחוסים, צריך לעשות נטילה אחת לתפילה, כפי שהתבא לעולם בדיני הנטילה לתפילה ולברכות. אבל נגל ועשר צריך לעשות רק אם ישנו לפחות חצי שעה שינה רגילה במיטה. איך זה? מה פתאום חצי שעה? איך הגענו לזה? כי כתוב שילדם, דוד המלך הישן כשינת הסוס. כמה זה שינת הסוס? פחות מ-60 נשימות. הסוס ישן 60 נשימות ומתעורר, כל 60 נשימות הוא מתעורר. וכדי שלא תשרה עליו רוח הטומאה. עכשיו, יש כזה מחלוקת בפוסקים, מן הקצה לקצה, מ-3 דקות עד 3 שעות. אז, אבל המרן האחידה כותב, וככה זה הוסכם בכל הפוסקים, כי זה פשוט מדובר ב... ניסיון מעשי, שהעיד לפני אחד מחכמי המערב, המערב קוראים לאזור של מרוקו, על מרוקה, אחד מחכמי המערב שהוא נאמן עליי, שהוא לא משנה דיבורו וכו' וכו', העיד עליי שהוא בא בדרך משם לארץ ישראל, והלך עם הסוס שלו. אז מה עושה תמיד חכם בדרך? בינתיים מברר כמה הלכות, מתחיל לעקוב אחרי הסוס שלו, איך הוא יושב. והוא שם לב שבאמת כל 60 נשירות הוא מתעורר, וזה היה משהו זמן של חצי שעה. וככה נקבע הלכה מקובלת שאם ישנים פחות מחצי שעה לא צריך לעשות נגל ועשר, אפשר ללכת לברז וליטול את הידיים פעם אחת הקודת כדי שאפשר להתפלל ולהגיד ברכות. אבל יותר מזה, אבל אם ישנים יותר מחצי שעה בלילה צריך לעשות נגל ועשר. עכשיו, אדם שישן ביום, והוא ישן יותר מ-60 נשימות, יותר מחצי שעה, אז יש בשק לטה בפוסקים שמסופקים האם רוח הטומאה שורה גם כן על מי שישן ביום, או שזה דווקא הולך ביחד, שינה ולילה הם גורמים את זה, כן? אז כתוב בהלכה, טוב שיערה על ידיו ג' פעמים, מפני שאפשר, ייתכן שהשינה גורמת שתשרה רוח על הידיים אפילו ביום, אבל לא מברכים על הנטילה הזאת כמובן, ולא צריך להכין נגל ועשר ליד המיטה, וכל מיני דינים ומגבלות שנאמרו על מי שלא נתן ידיו ונגע באיזה אוכל או משהו כפי שנראה בהמשך, כל זה לא נוגע לשינת הצהריים. אבל בפירוש בהחלט לכתחילה ישנו חצי שעה ויותר ביום לעשות נטילת ידיים לנקיות כדת וכדין כדי להיות בצד הבטוח, כי הלשון הוא אפשר שהשינה גורמת ואפשר שהלילה גורמת. זאת אומרת אדם שהיה ער כל הלילה גם כי מן הדין לא צריך לעשות נגל ועשר, אבל לכתחילה כדאי לעשות ברכה עושים כל יום בקובה אחר התירת. ביום לא מברכים, פעם אחת ביום. בכלל נטילת ידיים על התימה מהשינה זה פעם אחת ביום, נטילת ידיים לסעודות זה תמיד, אבל שינה זה רק פעם ביום, כן. עכשיו כתוב ככה בשולחן ערוך, שצריך להיזהר מאוד לא לגעת בידיים שעדיין לא נטולות כדת וכדין במקומות בגוף שיש בהם פתחים, אם זה בעין, באוזן, באף, בפה, כי אתה בעת, כיוצא בזה, נזהר מאוד לא לגעת לפני נגלבס, כי זה מסוכן, יש איזה עניין של סכנה, סכנה רוחנית, לא יודע מה, סכנה. עכשיו יש לדעות בפוסקים, האם זה מדובר על ה... בתוך העין, בתוך האף, בתוך הפה, או שהקרו שזה... האיבר עצמו ללגעת. אני מבקש מהממונות של בהזדמנות הראשונה שיתקנו את זה, כי יש כאלה שקשה להם מזה. על כל פנים, בנוגע לעניין הזה, יש דעות שדווקא בתור, יש דעה שם באיבר עצמו, שיש בו את הנקב ללגעת, מדברי עצמו הזקן בשולחן ערוך שלו, ואני לא, זה לא נעים להגיד את זה ברבים, את ההוכחה, מאיפה הוא מוכיח את זה, מאיפה זה מוכח, בפירוש מוכח שהכוונה היא לא לפתח, הכוונה היא לאיבר שיש בו נקב לא לגעת בו לפני נגל ועשר. זה בנוגע לעניין הזה, וכתוב גם כן, שכיוון שכתוב גם בשולחן ערוך שלא לגעת במקום ההקזה, שמקיזים דם, אז נוקבים נקב בגוף, נכון? אז נוצר נקב, כלומר לא רק נקב, שהוא בטבע כמו האף והפה והאוזניים וכו', אלא גם נקב שנוצר בצורת מכנית, דקרו את הבן אדם. אז בכך למדים הפוסקים גם כשיש פצע פתוח, להיזהר לא לגעת בו לפני הנגב והסר. וכמו כן צריך להיזהר שלא ייגע במים שבתוך הכלי ויתמם. הוא רוצה לעשות עכשיו נגל ועשר, אבל הוא שם את האצבע, נגע במים שבתוך הכלי של הנטילה. המים האלה נטמאים. וכדי להסיר את רוח הטומאה צריך מים טהורים, והיזה הטהור על הטמא, כתוב בפסוק. אז זה, אם אין משהו אחר, זה המים שלנו, ובחושך לא ראינו ונגענו, אז תעשה נגל ועשר עם זה לפחות, ואחרי כן נדבר, אז תעשה שוב. אבל בכתחילה מזה לא לגעת במים שבתוך הכלי. כיוון שכתוב את הזהירות הזאת בהלכה, ובמדים מכך שהמים שנוטלים בהם צריכים להיות מים טהורים, כותב הכף החיים ושאין גדולי המקובלים, שגם כי מזה לא לשים את הכלי עם הנגל ועשה בלילה מתחת למיטה. תראה, רוצים כשאני אוריד את הרגליים שאני לא אדרוך בתוך הזה או שאני יודע מה, אז מחביאים את זה מתחת למיטה. כתוב הרי בהלכה שאם שמנו אוכל או משקה מתחת למיטה אז שורה רוח הטומאה, נכון? ולכן לא לאכול את זה וכולי. לא נכנס כבר פרטי בדין, אבל זה שיעור בפני עצמו, כל העניינים הללו, דברים שאסורים משום סכנה שמבוארים בשולחן ערוך, לא באורח חיים רק ביורדה, יש סימן שלם של דברים שאסורים משום סכנה. כל פנים כותב הכף החיים, נזהר שהמים לא לשים אותם מתחת למיטה, יואי, רוצים לחסות אותם וכיוצא בזה בסדר, אבל לא מתחת למיטה, אם יש לך ארונית או משהו שעשים את זה מתחת לזה, אבל לא מתחת למיטה. כמובן כל זה לא מעכב, אם מדובר במצב, בוא נגיד שם ילדים קטנים שמתרוצצים לנו בבית, ואם אנחנו לא נשים את זה מתחת למיטה, הם פשוט דורכים על זה והופכים את זה ומשגעים את עצמם ואת כל הסביבה. אז אין ברירה, אין ברירה, כפי שאמרנו, אחרי כן לעשות את הנגל והסולי על הקיאו, אבל זה בסדר. אבל כתחילה, הכף החיים כותב את זה, כדאי לשים לב לזה, אבל זה לא כתוב לפני הכף החיים. זה בנוגע לעניין הזה, וכל שכן, תשמעו, זה לשון מאוד חשובה לכם במיוחד לשמוע, וכל שכן שצריך להיזהר מאוד שלא ניגע בשום מאכל או משקה לפני שאפילו נגל ועשה כדת וכדין, שלא לטמאם, וצריך להזהיר על זה אנשים ביותר, אומר הזמר הזקן בשולחן ערוך. זה כתוב כבר בפוסקים שלפניו, ראיתי את זה בשולחן ערוך. מדוע? כי רוב תיקון המאכלים על ידם הן מתעסקות בתיקוני המאכלים, ואם הם לא עשו נגל ועשה קדם וקדין, והן נוגעות במאכלים ומתאמים אותם, זה מסוכן. בדיעבד שנוגעים למאכל ומשקה, אז כתוב במשנה ברורה בשם פוסקים שהוא מעתיק, שזה עושה לכתחילה באכילה את המאכל והמשקה הזה, ובמי שכתבו שבדיעבד שזה קרה אפשר לתאר את המאכל במידה וזה אפשרי על ידי ששופכים עליו שלוש פעמים גם כאילו עושים נגל ועשר למאכל הזה שנגעו בו, ומוסיפים גם כפוסקים נוספים שאפשר גם לקלב את המאכל בנוסף לכך עוד יותר טוב. אבל כתוב צריך מאוד להיזהר בזה. אני זוכר שבאמת אני חברים שלהשלמת הכנסה בכל כשהייתי עוד היינו עוד קטנים וישבנו בקובר, הם חברים שלהשלמת הכנסה היו הולכים פה, היה מאפיית ברמן, היה פה ברחוב בהרן במאה שערים, בהרן חיי אדם, ומאפיית הויזמן הייתה ממול, והלכו ביום חמישי בלילה לקלוע את החלות, היום הזה הכל מכונות עושים את זה, אבל היה פשוט ישבו עשרות פועלים והיו קולים את החלות ביום חמישי בלילה במאפייה. אז הוא סיפר לי שכשמגיעים לעבודה שמים את כולם בשורה וכולם צריכים לעשות נגל ועשר לפני שמתחילים לעבוד, לא מאפשרים, יש השכחה, יש הכשר, אז לא מאפשרים לפועלים לגעת בדברי המאכל, בעיסה וכיוצא בזה לפני שכולם עשו נגל ועשר בפתח העבודה. עכשיו לגויים אין בעיה, כי אדמו"ר הזקן מסביר שכל העניין של הנגל והעשר הוא שהרוח הטומאה מתאווה לשרות על מי שיש בו נפש קדושה. הטומאה, הקליפה יונקת מהקדושה תמיד, אין לה קיום בעצמה, ולכן לכן כאשר מדובר ביהודי שיש בו נפש קדושה והגוף שלו זה גוף קדוש, אז כאשר הוא ישן והנשמה מסתלקת ממנו ונשאר רק נקרא קוסטה בחיותה, מין חיות כמו מועטת, אז את ההזדמנות שרוח הטומאה משתלטת ושורה על האדם, וכשהוא מתעורר והנשמה חוזרת, הרוח הטומאה הזאת עוזבת את הגוף ונשארת רק על כפות הידיים. זה בזוהר ובקבלה, וכפות זה מובא בשורה לאור שיש רוח טומאה. כל הפירוט הזה יש באדמו"ר הזקן שמסביר את זה בהרחבה יותר. ומכיוון שכך כשאדם משאיר האור, אז כיוון שכך ממשיך אדמו"ר הזקן ואומר שאין לחוש לנגיעת נוכרי. זה שגוי נוגע לנו במאכלים, יש לנו משרתת גויה או משהו, שגוי נוגע במאכלים בלי נגל ועשר, אין לזה שום משמעות, כי ברוך הטומאה אין שום סיבה לשרות עליה. אנחנו שנינו אותם מיוחסים, אתה גוי תמה וברוך הטומאה תמה, אין לי שום רווחים לצאת מזה שאני אשרה על הגוי. דווקא יהודי שעליו שיש לו את הנפש הקדושה, אז הוא שורה, ולכן אין לחוש לנגיעת מוחים. מצד שני אומר שבבר מצווה זה גמר כניסת הנפש האלוקית, שאז חייבים מאוד להיזהר, הוא אומר שיש תחילת כניסת הנפש האלוקית כבר כשהילד מגיע לגיל חינוך. אז ילד שהגיע לגיל חינוך, גיל 6-7, תלוי לפי החריפות שלו, צריך כבר להיזהר בכל הדברים האלה, שלא ייגע בידיים לא נטולות במאכל או משקה. והוא אומר שמי שנזהר מנגיעת קטן מיום הברית מילה שלו, קדוש יאמר לו, כי יש גם תחילת כניסת נפש אלוקית בברית מילה, ומי שנזהר גם בזה זה לא חובה, אבל קדוש יאמר לו. אז אני זוכר שפעם הייתי לפני איזה 50 שנה הייתי באיזשהו חופה, היה שם אחד שהוא היה אברך צעיר כמוני, היום אחד מראשי הדיינים בעדה החרדית, והוא אמר לי שהוא מקפיד לעשות נגל ועשר לתינוק שלו. למה? מכיוון שאדמו"ר הזקן אומר שקדוש יאמר לו. נו, מי לא רוצה שיהיה לילדים קדושים? בטח אני עושה את זה, אומר אז ואצל בת זה מתחיל מנתינת השם, כאשר מתי תחילת כניסת הנפש שלו אצל ילדה, אין שם ברית מילה, שם זה הנקודה היא משעת נתינת השם. לכן בחב"ד מאוד מקפידים, יש מנהגים בזה, כל אחד ינהג מנהגו, לא צריך לשנות מנהגים, אבל בחב"ד מקפידים לתת את השם בהזדמנות הראשונה של קריאת התורה. גם התינוק נולד בשתיים בארבע בבוקר, וזה יום של קריאת התורה, שני או חמישי וכיוצא בזה, רצים לבית הכנסת ונותנים מיד את השם, כדי שהנפש הקדושה כבר תתחיל לעשות את העבודה ולא תתמהמה. אז יצא לאור בשעתו ספר אין בישראל, מי שזוכרות את עדיין את הספר הזה, משום מה לא יודע למה לא מפיסים את זה שוב, אולי יצאו ספרים חדשים יותר טובים מהנושא. זה ספר שעל אמו של הרבי, כן? שאמו של הרבי, הרבנית חנה, ככה קראו לספר אין בישראל. אז היא כותבת, אז כתוב שם שהיא סיפרה שהייתה לה הוראה מבעלה, רב לוי יצחק הגאון הקדוש, גאון עולם, שידוע שהיה לה, היו הוראות שהגיעו ביום הלידה של הרבי מהרב הרש"ב שעדיין היה אז, היו חמש טלגרמות, חמש מברקים הגיעו איך להתנהג עם התינוק הזה שנולד, כי הרב הרש"ב ידע שזאת נשמה כללית שצריכה להיות בבוא העת למנהיגת הדור. היה הוראות מיוחדות איך לקבל את הילד, איך להתנהג איתו. אחת ההוראות הייתה שכל פעם שהוא מתעורר לאכול, שהאמא תעשה לו נגלה ועשה לתינוק. אז יש כאלה שמקפידים, אשתי הרבנית לא יודעת שמדברים ממנה, אבל היא מחדר לידה כבר מתחילה לעשות נגלה ועשה. מקפידה מאוד גם בלילות החורף הקרים, אין חוכמות, לא מתחילים שום דבר לפני שעושים נגלה ועשה לתינוק. האמא עצמה בוודאי בוודאי כתוב שהרי צריך להיזהר, כפי שנצטט את לשון אדמו"ר הזקן, כפי שאנחנו אוהבים בזוהר, החמיר מאוד שלא ליגע במלבושיו, לא לגעת בבגדים, וכן שלא יהיה לך ארבע עמוד בעוד שהוא חתומה שורה ידיים לפני נטילת ידיים שחרית, כן? אז כיוון שזה הוראה אחת, וגם כן, ולכן מנהג החסידים להקפיד מאוד להכין קערה וספל מים בסמוך למיטה כשהולכים לישון, כדי שכשקמים אפשר יהיה מיד לעשות נגל ועשר, כי אמנם מה שמפורש בזוהר זה לא ללכת ארבע עמוד בלי נטילה, אבל בכל הספרים הקדושים, הרב זושה מכל מיני קדושי עליון, יש את האמרה הידועה, יתייצב הדרך לא טוב, רע לא ימאס, זה פסוק בתהילים, ומפרשים שיתייצב הדרך לא טוב, רע לא ימאס, הכוונה היא שמי שמניח את כף רגלו על הארץ לפני שעשה נגל ועשה, אז כל היום חס ושולם לא עלינו ברף יהודי, כל היום הוא רע לא ימאס, הוא לא מויס ברע, אז בשלום עלול להיכשל בעבירות. ולכן חסידים תמיד הקפידו ומקפידים בכל האפשרי שהנגל ועשה יהיה מונח ליד המיטה, וכפי שהרב גם אומר בשיחה בראש חודש סיוון תשל"ז בספר השיחות, אני אצטט את זה ביידיש ויתרגם, אלי תשלוף מבית, כשמדובר על יהודי כפי שצריך להיות, הולך לישון כמו יהודי. מה זאת אומרת? מפרט, זאת קריאה שמע של המיטה, ראשית כל הוא קורא קריאה שמע של המיטה, הוא נגרי צחון נגל ועשר, הוא מכין לעצמו נגל ועשר מהם נטילת ידיים שחרית, ובשעה שתי תופי שלוף, כאשר הוא קם מהשינה, שתי תרן המים נדון המצב, אז הוא עומד במעמד ומצב כזה מבחינה נפשית, אז הווי שהוא יודע זה דף זגלי חבש נגל ועשר, שצריך מיד לעשות נגל ועשר. אז מכתחילה כדאי לחנך את הילדים הקטנים ככה שידעו שלא להתעסק מעניינים קלה, לא רק לעשות בבית נגל ועשר מיד. עכשיו כתוב גם כן כל מיני פרטים בנוגע לנגל ועשר הזה, אבל מה שרציתי לומר עוד מעט בוא נראה באמת עוד השונו, יש לנו זמן, רק רגע הנגל ועשר כתוב שלא לשים אותה מתחת למיטה אחרי שעשינו בהם נגל ועשר, כלומר, בכלל לא להשאיר אותם בחדר. אחרי שעשינו נגל ועשר, יש מים צמיים בחדר, כתוב שיש סכנה רוחנית לישון בחדר אחד עם הדבר הטמא הזה. עשית נגל ועשר, להטריח את עצמנו עוד דקה, לרדת מהמיטה, לשפוך את זה ולהחזיר. במידה וזה אי אפשר, נמצא אצל אנשים אחרים, ובכדי לצאת צריך להתלבש, ואנחנו נצא מהשינה, אחרי כל יום נהיה עייפים, ולא נקיד, זה יש סיבות שונות, לפחות להקפיד לחסות את המים, אם יש מגבת או משהו, כאילו ליצור איזה חציצה בין זה. עכשיו, בנוגע לתינוק, אז שאמרנו שם, שהמקפידה הזאת שהרב אמר, צריך לשים לב, אם למשל אנחנו אמרנו שהתינוק מהגיל של, מה אני עושה שמפריע לי שמתקתקים עם המכשירים האלקטרונים תוך כדי השיעור שלי? אני, זה בעייתי או שזה ידוע בעולם? שמרצה שרואה שיושבים או לא ומתעסקים בדברים הללו, זה מבלבל אותו. הוא בטוח שמתעסקים את הדברים נורא קריטיים, אולי צריכים להגיע לחדר לידה וכייץ בזה, או הבת או האימא, אני לא יודע מה, אבל זה עמידה לפעלה מכף זכות. אבל אם אדם יודע פה שיושב בהרצאה, לא רק שלי, אז זה כתחילה באמת לשים את זה בכיס. זה שאני מרים את הטלפון זה בגלל שהקנשבור עושה אותי בתפקיד שמפעמים באמת צריך לענות לאישה בחדר לידה שהיא נבוכה ולא יודעת מה לעשות. אז בבקשה, אז אנחנו ממשיכים את השיעור. והיינו, בנוגע לתינוק, אמרנו שלשים את האצבע בפה וכיוצא בזה במקומות הפתחים, אז זה מסוכן, נכון? אז אם יש לנו תינוק שמתעורר, שם את האצבע בפה, אז יש לנו עוד סיבה לכאורה לעשות, כך חשבתי לעצמי, מכיוון ש הרי כפי שאמרנו, הבועל זה כן אומר שמי שניזהר גם כקטן מברית מילה ואילך, קדוש יאמר לו, כן? שיזהה גם כן אצלו, כי יש תחילת כניסת הנפש אלוקית. אם יצאת נפש אלוקית, זה אומר בלי מחרות צריך לעשות נגל ועשה בגלל הסירוח תומה, נכון? אז עכשיו שהתינוק מתעורר ושם את האצבע בפה, אז אומנם זה לא מעיקר הדין, זה קדוש יאמר לו, אבל זה נותן עוד הבנה בעניין. עכשיו האמא שמטפלת בילד בטח חייבת לעשות נגל ועשה לפני שהיא נוגעת בו, כי בכלל כתוב הכף החיים מביא בשם ספר רוח חיים בבחיים פלאצ'י, ועוד מגדולי הפוסקים הקדמונים, שאם אדם שלא נתן עדיין נגל ועשה נגיע לנו ביד לעשות עוד הפעם נגל ועשה, כי זה מתאמר, זה לא כתוב בשולחן ערוך, זה כתוב רק שם. אבל בואו ניכנס לדקויות. האמא שמטפלת בתינוק, כן, אם היא מחליפה אותו, היא נוגעת בבגדים שלו, כתוב לא לגעת בבגדים לפני נגל ועשה. שואלה בה, אם היא נוגעת בבקבוק תינוק שנותנת לו להרגיע אותו, בוודאי בוודאי נוגעת בו. שואלה בה, אם היא מחתנת אותו ונוגעת לו במקום הנקבים כי צריכה לקנח אותו, אז זה גם כמסוכן. אז האמא בוודאי שמתעוררת משינה ושורה רוח חתומה על הידיים, אז דבר ראשון הוא יפקה עוד רגע, או היא תפקה מהזאת בובה לנקאי לנזוכו, איך שלא יהיה, נותנים נטילת ידיים, נחסים את הקערה ומתחילים לטפל בתינוק. עכשיו כתוב גם כן שאלה, הרי אמרנו שאיך צריך להיות הנגל והשיער, לקחת את הנטלה ביד ימין, להעביר אותה ליד שמאל כדי שההשפעה תבוא מימין, ולהתחיל ימין על שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל. עכשיו נשאלת השאלה, מה בנוגע לאיתר? יש להם הרבה שנולדים סמלים הרבה יותר משהיה בדורות הקודמים, אתם שמים לב לזה? אנחנו, כשאנחנו היינו צעירים, היה לנו בכיתה אולי ילד אחד, אולי גם זה לא היה. התופעה של האיתרים מאוד שכיחה, וראיתי בזה את עבודת מחקה, כי אני צריך לעשות בזה, כדי שהרבי שלנו לא אהבו אולטרסאונדים, רק כשיש ממש צורך אמיתי, ולהתייעץ עם הרב, להתייעץ עם רופא, שלא סתם מדקלם אולטרסאונדים הכל צעד ושאל, והיו כאלה שטענו שזה לא עושה כלום לעובר. אז אחד ההוכחות שזה עושה משהו, לא משהו רע, אבל זה עושה משהו לבן אדם, כך שאתה לא יכול לדעת מה זה עוד עושה, ולכן מכתחילה לא צריך להתעסק בזה יותר מדי. זה שהייתה לפני, כבר לפני שנים, זה יותר מ-10 שנים שרשמתי זה עצמי, באחד באוניברסיטאות הגדולות בשוודיה, אופסלה, כך אומרים? אופסלה קוראים לעיר הזאת? מישהו שיודעת יותר טוב ממני? אולי, זה בלי נקודות כתוב. אסור בקר שנמשך על פני המון שנים וכלל בתוכו 18,000 או 180,000 משהו, מחקר מאוד הסטטיסטיקה, והתברר שמי שעשו אולטרסאונד, האחוז של היתרים שנולדים זה באין ארוך, אני לא אין לי פה את הניירות, פשוט יוצאים במחשב. אז אבל לא, זה לא אומר שאיך, אז חלילה, שאימנות, אני עכשיו לא נכנס לשיעור בהלכות אולטרסאונד, אני רק אומר שבשעתו אני אמרתי לה, היה הרצאה, שדיבר מישהו שהגיע מאיזשהו מכון שמתעסק בעניינים הללו, דיבר בפני הציבור ואמר שכידוע שזה כיום כבר עשו מחקרים, זה ברור שזה לא עושה כלום, אפשר לעשות אולטרסאונד, אז אני קמתי ואמרתי, רב מאוד נכבד, אתה רוצה לצטט לך בדיוק את העיתון איפה שזה הופיע, שזה לא עושה חסך לדברים רעים, אבל זה עושה, ולכן הוראת הרבי שירה וקיימת, שכאשר צריך לעשות, בפירוש לעשות, כאשר זה סתם ככה בשביל מעקב יום כל חודש ללכת לרוץ ולעשות אולטרסאונדים, צודק, צודק, צודק הרבי לבאמץ' כמו תמיד, שבהחלט יש מקום. הקופים נחזור לענייננו, לא, אנחנו העלינו את הנושא הזה בדרך אגב, רבותיי. אני מבקש עכשיו לא, אנחנו אחרי שעת סיום השיעור נשאל את השאלה, אדם שהוא שמאלי, איך עושה נגלו לעשר? הוא נוטל קודם על שמאל אחר כך ימין, כי זה הימין שלו או לא? אז ראיתי מי שהבין ממה שמדובר לגבי מטילת אדם לסעודה שאכן ככה, אבל זה לא נכון, מכיוון שכאשר מדודד ודברים שקשורים לעניינים של חסד, גבורה, עניינים שקשורים לעניינים עליונים, אין הבדל בין, כמו שבנענועים לא מננה את הלולב מצד שמאל קודם, וכמו שבכל מיני דברים שקשורים לימין ושמאל שקשורים ליסודות הקבלה, כשהוא עושה בואי בשלום אתה בא לקרסות, אז הוא לא מתכופף קודם אחרת בשער, בקיצור כל מה שקשור לעניינים שבספירות העליונות, אין הבדל בין יותר ולא יותר, כולם עושים את זה כרגיל. ולכן גם אם יש לנו מישהו שיותר, שיתנהג כן, כן. עכשיו אני אגלו מס, אני מזה מסיים את השיעור היום, שההמשך יהיה בשיעור הבא, הנטילה צריכה להיות דווקא לתוך כלי ולא על הרצפה חס וחלילה, כי המים התמימים האלה דורכים עליהם, אפשר להינזק, כתוב בשיעור הנרור. לכן להקפיד לא לשפוך איזה מקום שדורכים, אם אנחנו עושים יד המיטה יש לנו קערה קטנה ונשפך על הרצפה, להשתדל להתקדם לכיוון מעגלות המיטה ולרדת שם ולא לדרוך על זה, ואם זה קרה ונשפך, לשפוך רביעית מים ולעשות ספונג'ה ונקות את זה. יש עוד הרבה דברים שיתברו בעזרת השם בשיעור הבא, כולכם מוזמנות ובעזרת השם בבריאות, תודה רבה.